כאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
משטרביה,
יש פה קרב אבנים והרבה ערבים קופצים עלינו עם אבנים מכמה כיוונים בלוד.
איזה רחוב?
כיכר הפרחים.
זה יואל פרנקנבורג, תושב שכונת רמת אשכול בלוד.
אל תמתינו אם יש פה נשקים ואנשים יפעלו עוד מעט כנראה. חבל על הזמן. תשלחו לפה אנשים.
מתיחויות בעיר שלו זה לא דבר חדש. אבל מה שהוא ראה מתחת לבית שלו אתמול היה חסר תקדים.
התחל לראות פחים נשרפים, ואת ההמון הזוהם מתחיל להתקבץ עשרות רבות של המון משולב זוהם. אני מעולם לא חוויתי פחד מוות בעיניים. בלילה זה היה לנו פחד מוות, יש לי 5 ילדים, אני תושב עוד 11 שנה. יש לי כאן בית, משפחה וחיים. אני חי כאן בשלווה ובשלום.
זה לא קרה רק בלוד. בימים האחרונים, מחיפה ועד לרעת, מכפר קנה, נחף ועד ליפו, אזרחים ערבים ישראלים יצאו לרחובות בקריאות שהיו שמורות בעבר רק למקרים קיצוניים. עכשיו הן בכל מקום. הם מעבירים צמיגים, מיידים אבנים, מתעמתים עם שוטרים. התגייסות חסרת תקדים של הציבור הערבי בישראל במטרה אחת, להגן על אל-אקצא. היי, אני מיכל רשף ואתם על עוד יום. ערבים ישראלים רוגמים מכוניות באבנים בדרום, המון זועם רץ לעבר תושבים יהודים בלוד. איך בכלל הגענו למצב הזה? ננסה להבין בעזרתו של אירן זינגר, פרשן כאן חדשות לענייני החברה הערבית בישראל. שלום אירן זינגר.
שלום.
טוב, מה אנחנו רואים בשבוע האחרון?
מה שאנחנו רובנו רואים באופן די ברור, זה האירועים שהתחילו בירושלים, בשכונת שייח' ג'ראח. וכשאני אומר ירושלים, אז אוטומטית אנחנו חושבים על תושבי מזרח ירושלים, או תושבי השכונות בירושלים, שהיו המעגל הראשון של האימותים שראינו שם בימים האחרונים, ואחר כך כמובן זה גלש מעבר למסגד אל-אקצא ולמקומות אחרים בבירה. אבל מה שפחות ראינו בזמן אמת, ועכשיו ככל שהזמן חולף אנחנו מבינים שהוא מאוד מהותי והוא מאוד ניכר ומשפיע, זו התמיכה שקיבלו תושבי מזרח ירושלים, לא רק מהשטחים ומנאמר גורמים פוליטיים בישראל, גורמים פוליטיים ערביים, שאנחנו רגילים לראות אותם לא מעט מגיעים להפגנות בשייח' ג'ראח ובמקומות אחרים כשיש עימותים כאלה שנוגעים לירושלים, אלא של הרחוב הערבי בישראל. לא עוד שביתת מסחר, לא עוד הפגנות הזדהות מצומצמות בכמה וכמה צמתים, אלה היו, אבל ראינו השתתפות פעילה, אקטיבית של ערבים, שעשו דרכם, כבר ראינו את זה בשבת האחרונה, ראינו את העלייה לירושלים באוטובוסים, ראינו גם שלמשטרה היה מידע מודיעיני על כך שמגיעים ערבים, אזרחי ישראל, מכפרים בצפון, מכפרים במשולש, בדרכם להצטרף לאירועים באזור ירושלים, לתמוך בהם ומעבר להפגנות. כלומר, המידע המודיעיני שהיה בידי המשטרה היה על כך שאותם גורמים שיצאו מהגליל ומהמשולש, גם אם הם אינם קשורים ביום יום לתושבי מזרח ירושלים, גם אם הם אזרחי מדינת ישראל עם תעודות כחולות, מה שאי אפשר לומר על אזרחי מזרח ירושלים, מבחינתם או מבחינת כולם יש גורם מאחד אחד, מכנה משותף אחד, אל-אקצא, או אם תרצי בשתי מילים, אולי שלוש, אל-אקצא פי חטר, אל-אקצא בסכנה. כלומר, התפיסה הזאת, השמועה הזאת, הידיעות הללו, כאילו מישהו הולך לפגוע במסגד אל-אקצא, זה הצליח לאחד, או זה הצליח לגרום לאותם, בעיקר צעירים, אזרחי ישראל, להצטרף למאבק הזה, או להצטרף לאירועים האלה.
אירן, היה איזה אירוע טריגר, איזה אירוע ספציפי שככה ממש הוציא את כולם החוצה, או כי אתה יודע, הדיבור על אל-אקצה הוא קיים, היו שם, עם הסיפור של המגנומטרים, היינו שם כבר, כלומר, היינו שם כבר בעבר, אבל לא ראינו התגייסות כזאת.
לא ראינו התגייסות כזאת, אבל גם לא ראינו את החברה הערבית במצב שבו היא נמצאת. ואני חושב שזאת הנקודה שהכי חשוב לי להשמיע במעמד הזה. בואי נזכר, מתי פעם אחרונה דיברנו על החברה הערבית, לפני האירועים בירושלים? פה, אפילו אני דיברתי איתך כאן.
על האלימות בחברה הערבית.
על האלימות המשתולת בחברה הערבית, על אובדן הדרך. על 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 הרסן שהוסר, על כך שמספיק שאת מספיק שצעיר לא אומר שלום יפה למישהו שעובר בכביש וישר מסתכלים עליו ושולפים כלי נשק, ועל כך בעיקר שאין שום דבר שגורם או שום דבר לא מצליח ללכד את החברה הערבית כמו שצריך כדי לטפל בבעיה הזאת. היה ניסיון של מנסור אבאס, תכף כמובן ניגע בו, אבל מנסור אבאס מבחינתו אמר, המצב בחברה הערבית כל כך קשה, אנחנו כל כך נואשים, אנחנו צריכים לחשוב בדרכים, אנחנו צריכים לחשוב מחוץ לקופסה, ולכן אנחנו צריכים להצטרף לממשלה, אפילו ממשלה שיש בה ימין. זו הייתה החשיבה של מנסור אבאס. אבל את יודעת מה? המצב כל כך מייאש מבחינתו של הציבור הערבי בישראל, ששום דבר, אפילו לא מנסור אבאס יכול ללכד אותם, אלא דבר אחד שראינו שהצליח ללכד, ואני חוזר למה שאמרתי לך קודם, אל-אקסה. כלומר, עכשיו, אל-אקסה, אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת, אל-אקסה זה לא רק העניין הדתי, זה לא רק המקום שבו מתפללים. אל-אקסה, מבחינתם של רבים בחברה הערבית, זאת פיסת הקרקע האחרונה שעוד לא נגעו בה, שהיהודים עוד לא נכנסו אליה, שהיהודים עוד לא השתלטו עליה. ובחברה שבה, בחברה שיש בה הרבה תיאוריות קונספירציה, בחברה שבה אין אובדן, שהמשטרה לא עושה מספיק כדי למגר את האלימות, המדינה לא משקיעה מספיק משאבים כדי לטפל בתשתיות, מספיק אותו גפרור, וצודקת, גם דיברו עליו בעבר, אבל זה אף פעם לא היה בהתגייסות כזאת, אבל מספיק אותו גפרור של אל-אקסה בשביל להציט את הכל. ופה הגפרור הפעם הצליח להציט, ולא סתם ציינתי גם את האלימות וגם את מנסור אבאס, הצליח להציט את האש בתנאים הרבה יותר דליקים, כשעדי הדלק היו הרבה יותר מורגשים. מדוע? כי כשיש כזה ייאוש בחברה, ויש כל כך הרבה התעלמות או אדישות ממה שקורה ביום יום, כשמגיע רגע האמת ומספרים סיפור על כך, או מספרים, יש שמועות על כך שאל-אקסה בסכנה, הנה הגורם המלכד, הנה מה שיגרום לאנשים פתאום לצאת ביחד ולהתלכד. וכל מה שסיפרתי לך עכשיו, זה בריאה, נאמר, הריאה יותר נקודתית, הריאה יותר טקטית. אני אתן לך את המסגרת היותר רחבה כמו שאני רואה אותה. אנחנו, הרי מה מלכד, מה מחבר בין ערבייה 48, כמו שאנחנו מכנים אותם, ערב תמני הוא 40, כן? לבין ערבים מירושלים, לערבים מרמאללה ומג'נין. מה שמלכד אותם, זאת הזהות הפלסטינית, כן? העניין הפלסטיני. אם תשאלי ערבי ברמאללה, מה הזהות שלך, אז הוא יגיד לך, אני פלסטיני. אם תשאלי ערבי באקו, אז או שהוא יגיד לך, או כלשהו יגיד לך, קודם אני ערבי, אחר כך אני פלסטיני, אחר כך אני ישראלי. יש כאלה שיגידו, אני פלסטיני, אבל רק אחרי שהם יגידו, אני ישראלי ומוסלמי. את יודעת מה, מנסור אבאס, הזכרנו אותו, באותו נאום מפורסם בנצרת. הוא אמר, אני אזרח ישראל, מוסלמי, גאה, הוא לא אמר פלסטיני. יש דרגות של פלסטיניות בתוך החברה הערבית בישראל.
אבל יש איזה מכנה משותף בסיסי מאוד.
יש מכנה משותף בסיסי שנדמה שאנחנו, נדמה שאנחנו ראינו את העלמותו או את החלשותו. הנה, היה עד עכשיו בבית הלבן, ישב דונלד טראמפ, כשהוא הצליח במשך כל תקופתו לקבור את כל הסוגיה הפלסטינית, לקבור את כל הרעיון של הזהות הפלסטינית. והנה, טראמפ איננו, יש ממשל חדש שפחות מעורב במה שקורה כאן. יש את מדינת ישראל שבעיני רבים מהערבים בישראל פועלת נגד הפלסטינים, פועלת נגד הערבים בישראל או פלסטינים אזרחי ישראל, ופועלת נגד הפלסטינים בירושלים וכולי וכולי, והנה העניין הפלסטיני מלכד אותם שוב. אחרי תקופה מאוד ארוכה שלא הייתה הלכידות הזאת, הלכידות הפלסטינית הזאת. עכשיו, השאלה היא, מה המדינה יכולה לעשות? או מה ישראל צריכה לעשות כדי לשמור שלפחות בתוך היישובים המעורבים, בערים המעורבות, ביישובים הערביים בתוך מדינת ישראל, הרוח הפלסטינית הזאת, או המגמה הזאת של האש הזאת, שעכשיו נדמה שמתפשטת בכל מקום, מה צריך לעשות? השאלה היא, לדעתי, מה היה צריך לעשות?
אז לפני שנגיע למה צריך לעשות, אולי ננסה לאפיין מי הם אותם אנשים שיוצאים עכשיו לרחובות, שזורקים אבנים, שמבירים צמיגים מחיפה ועד רעת שבדרום, כלומר באמת, כמו שאמרנו, התגייסות חסרת תקדים, כמו שאתה מתאר, אבל מי האנשים האלה שיוצאים בלילות?
קודם כל צעירים. צעירים. אני רוצה לספר לך, וזה לא יפתיע אותך, שאנחנו אחרי תקופה של הקורונה, שבה קרו כמה דברים בחברה הערבית. אבל הדבר הבולט ביותר שקרה בחברה הערבית, זה הידרדרות מאוד רצינית של המצב הכלכלי. יש אחוז האבטלה, שיעור האבטלה גדל מאוד בתוך החברה הערבית. יש הרבה אנשים חסרי מעש. דבר שני, הזמן שאנחנו נמצאים בו. אנחנו נמצאים בתקופה, אגב, הזמן שבו האירועים התחילו להתלקח, לילת אל קדר, שבעיני המוסלמי זה הלילה הקדוש ביותר. אבל זה עדיין מה שמכונה לילות רמדאן. צמים במהלך היום, ויש, אני לא רוצה להשתמש במילה happening, אבל יש מין אווירה של happening, של אחרי צום רמדאן יש את ארוחת האפטר, וכל האירועים הדרמטיים מתרחשים מיד אחרי שבירת הצום. כלומר, יש פה גם עניין חברתי. ואם כבר הדגשתי את העניין החברתי, איך עושים את זה? איך את גורמת לערבים ממזרח ירושלים, משייח ג'ראח, משכונות אחרות, לגרום לערבים מכפר קנה, מכפר מנדה, מאום אל פחם, מלוד, מרהט, איך את גורמת להם להזדהות עם מה שקורה בירושלים? הרשתות החברתיות. זה הסיפור כאן.
וגם צריך לומר גם צעירים, כלומר צעירים שלא סוחבים עוד על גבם באופן ישיר את הטראומה הזאת של, אני יודעת מה, של 48, של 67, אולי כמה שנים גם אחרי, זה צעירים שלא ראו את זה ממקור ראשון, הם גדלו לתוך החברה הישראלית.
ותרשי לי לחדד בעקבות מה שאמרת, זה צעירים שבניגוד להורים שלהם ולהורים של ההורים שלהם, הם מרימים את הראש. הם לא פוחדים להרים את הראש, הם לא פוחדים להתמודד, הם לא פוחדים, אני חושב שראינו ראינו, זה היה בשער שכם לדעתי, שראו קבוצה של מפגינים, ואחד המפגינים ממש קופץ על שוטר, קופץ עליו, קופץ מרחוק מאחת המדרגות על שוטר ישראלי. מה זה הסיפור הזה? איך אפשר להסביר את זה? זה ההסבר שזה דור א' שלא ראה, צודקת, דור שלא חווה על בשרו את מה שחוו דורות קודמים, משהו כן חווה על בשרו, מבחינתו, מבחינת ההסתכלות האישית שלו, זה אפליה, זאת גזענות, זאת בעיקר מדינה, אני עכשיו מדבר על ערביי ישראל, זאת מדינה שבין, אני אומר, מה שאני הולך להגיד לך עכשיו, זה מה שנתפס בעיני הציבור הערבי. מדינה שוויתרה על הציבור הזה, על הציבור הערבי. מדינה שלא משקיעה מספיק מאמץ במניעת הפשיעה. מדינה שבעיני רבים, את יודעת מה? בעיני אחוז, אולי את יודעת, אני אחדד את זה, בעיני רוב הציבור הערבי בישראל, צעירים ולא צעירים, מדינה שבעצמה פועלת בצורה אקטיבית, כך בעיניהם, לפזר נשק בתוך הרחוב הערבי, למה? כדי שהערבים ירצחו את אלה את אלה. יש לך פה ציבור שיש בו חוסר אמון. עכשיו, חוסר האמון זאת גם נקודה שגורמת להתלהטות כאן. זה חוסר האמון בממשלת ישראל ובמדינת ישראל, זה חוסר אמון במשטרת ישראל כמובן, זה חוסר אמון גם את יודעת מה זה, החברה הערבית בישראל במשך שנים ארוכות סבלה מניקור מצד הפלסטינים בשטחים. כלומר, הם תמיד היו מכנים אותם, היו נהגו לחנות אותם, את ערביי ישראל, הבוגדים. הבוגדים, כי אתם משרתים בכוחות הביטחון, אפרופו כל מיני דיווחים על כך ששוטרים ישראלים או שוטרים ערבים היו מעורבים בדיכוי האירועים בהר הבית, והתמונות שהופצו ברשתות, אז תמיד סיפרו על ערביי ישראל שהם הם הבוגדים שמשתפים פעולה עם המשטר הציוני. ובואי נלך על העולם הערבי. העולם הערבי שנטש את החברה הערבית בישראל, בעיני רבים בחברה הערבית בישראל, או בכלל בעיני הפלסטינים. הרי אחת הסיבות שהסוגיה הפלסטינית נקברה בימי תקופתו של טראמפ, זה שהעולם הערבי, כך על פי התפיסה הרווחת, לא עשה מספיק כדי לסייע להם. וכשאת מסתכלת פנימה לתוך החברה הערבית בישראל, את רואה, למשל, שהנה, לא נפטרו בעיות אקוטיות של החברה הערבית בישראל מצד אחד. מצד שני, מדינות כמו בחריין, איחוד האמירויות ואחרות, מכוננות קשרים עם ישראל. אז התחושה של הניכור, התחושה של אובדן האמון, התחושה שכולם בגדו בנו, גורמת לאותם צעירים ללכת ולחפש את אלה שכן הסכימו להתלכד איתם, שכן הסכימו איתם על אותו מכנה משותף. למשל, מזרח ירושלים. ואגב, אני חושב אחת הנקודות המעניינות היא, מה קווי הדמיון בין ערביי מזרח ירושלים לערביי ישראל?
מה הם?
אלה קווי הדמיון. האוכלוסייה במזרח ירושלים היא אוכלוסייה חשדנית מאוד. היא אוכלוסייה שיש לה, יש לה חשדות, ויש לה, יש לה, היא מהוססת מאוד כשישראל פונה אליה ואומרת, ומציעה לה כל מיני דרכים לנסות ולהשתלב בתוך המרחב של ירושלים. יש לה בעיות מאוד קשות עם הרשות הפלסטינית. חמאס לא תמיד מתקבל בפנים יפות שם בעיני חלק מהאוכלוסייה במזרח ירושלים. את יודעת מה? יש תחושה שיש חשדנות כלפי כל מי שמנסה לעזור להם. והם מרגישים שאין להם אבא ואמא. ותראי מה אולי מחבר בינם לבין החברה הערבית בישראל, לא כולה, אבל בעיני אותם צעירים בחברה הערבית בישראל שבחרו להשתתף גם באירועים בירושלים וגם באירועים אלימים שראינו בימים האחרונים בגליל ובמשולש ובדרום. גם בעיני רבים מהם אין אבא ואמא. אני לא יודע אם בכלל להכניס אותך לתוך מחקרים שמדברים על העניין הפטריארכלי שהחברה הערבית, בגלל השינויים שעברו עליה, מקומו של האב בחברה הערבית מאוד נחלש, ולמעשה מי שממלא תפקידו של האב בחברה הערבית היום, אלה הרשתות החברתיות. כלומר, ברגע שיש איזה, יש קטטה בחוץ ברחוב, או יורים זיקוקים, או יש איזה אירוע שכל החבר'ה הצעירים יוצאים החוצה כדי להשתתף בו במשהו אלים, פעם אם אבא היה...
מי ששולט עכשיו בגובה הלהבות זה בעצם... הרשתות החברתיות, אני יכולות להרגיע, אני יכולות גם להסלים את כל המצב.
נכון, והשאלה היא מי שולט בהן, כלומר מי שולט בהן, זה מאוד מגוון, זה כבר סיפור בפני עצמו.
אז בעצם, זינגר, אם אני ככה מנסה לסכם את מה שאתה אומר, בעצם הגענו למצב בשבוע האחרון, שבו אחרי שנת קורונה שבה עבד האמון, אגב לא רק בחברה הערבית, גם אצלנו בחברה היהודית כלפי, אפשר להגיד, כלפי הרשויות, כלפי השלטונות, עבד משהו באמון הזה. אנחנו רואים אלימות גואה בחברה הערבית, אנחנו רואים פשוט את המים הולכים ועולים 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 עד שמגיע אל-אקצה, ובעצם משמש כקש ששבר את גב הגמל, ואז נכנסות הרשתות החברתיות שמלהיטות את הרוחות בעצם.
נכון.
מה הם רואים שם?
הם רואים, את יודעת מה, מספיק, את יודעת מה, למשל התמונות של, את יודעת מה עושה למוסלמי, תמונה שרואים בה את השריפה של אותו עץ במסגד אל-אקסה, אותו עץ שעולה באש במסגד אל-אקסה.
מדברים על שריפה שבערה באחד העצים סמוך למסגד אל-אקסה, והמשטרה אומרים שככל הנראה זה נגרם מזיקוקי דינור שנורו על ידי ערבים שהיו בשטחי המסגד. מצד שני, אנחנו כבר רואים רשתות, ברשתות החברתיות קרות שמאשימות את ישראל, שהעץ
ומתחת בכותל המערבי, עשרות אם לא מאות יהודים חובשי כיפות שרים ורוקדים. בעיני המוסלמי, לא רק כאן בישראל, אלא בכלל בכל המרחב המוסלמי, זאת קירה בלב, זאת מכה מאוד קשה. ולא יעזרו כל הניסיונות לשכנע, וגם אם נשכנע, וגם אם רבים הם יודעים את האמת, שמי שהצית את האש זה ערבים בעצמם שירו שם זיקוקים, זה לא משנה, התמונות שיוצאות ברשתות, התמונות של מעשי של אותם שוטרים שבאו להדוף את האירועים האלימים, התמונות של רימוני הלם בתוך מסגד אל-אקסה.
כלומר, אומרים להם מתקפה על מסגד אל-אקסה, והם רואים את זה. הקונטקסט הוא לא בהכרח מוסבר, כלומר, אותו עץ, היו עליו שמועות אתמול ששורפים את המסגד עצמו.
ברור.
כלומר, יש תמונות, יש איזושהי קריאה, ומחברים ביניהם בלי בהכרח לדעת את הקונטקסט האמיתי.
נכון. ואת יודעת מה? אני עכשיו תוך כדי שיחה איתך, הרי מה שהכי מעניין אותנו לדעת זה איפה היו סימנים מקדימים. מה היו הסימנים המקדימים? סימן מקדים ראשון, מיכל, דיברנו עליו. זאת חברה שנהייתה מאוד אלימה, החברה הערבית, ומעשה הרצח, והעובדה שאת יודעת מה, גם ביישובים שאין בהם מעשה רצח בכל יום, יש בהם יריות, ויש בהם אנשים שנוסעים בצורה מטורפת במכוניות שלהם, ובעיקר צעירים. צעירים שאיבדו את הקשר עם הדמות שאמורה להנהיג אותם. אבל את יודעת מה? את רוצה עוד דוגמה לסימן מקדים? תוצאות הבחירות האחרונות. אנחנו כל הזמן מדברים על מסור אבאס ועל רם. אנחנו לא מדברים, למשל, מה קרה לרשימה המשותפת? מה קרה לחדש? מה קרה לטל? מה קרה לבלד? איפה כל המצביעים שלהם?
מה קרה באמת?
240-250 אלף איש נשארו בבית. לא הלכו להצביע. כלומר, חוסר אמון...
אין דבר שמשקף יותר חוסר אמון מזה.
בהנהגה הוותיקה. חוסר אמון בהנהגה הוותיקה, זאת שסמכו עליה עד היום שהיא יכולה להנמיך את גובה הלהבות. עם כל הכבוד לאחמד טיבי ולאיימן עודה ולגוורדיה הוותיקה שמנהלת את העניינים כבר, ומוחמד ברקה, יושב ראש ועדת מעקב של ערבי ישראל, מי שמנהלים את העסק זה לא אנשים בגילם. זה לא הדור הזה. יש תחושת מיאוס מהפוליטיקה הערבית. בכלל, יש תחושת מיאוס גוברת בקרב רבים, לא כולם, בקרב רבים בציבור הערבי, יש תחושת מיאוס מעצם ההשתתפות בפוליטיקה הישראלית. את רוצה לדוגמה? הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, היריבים הכי גדולים של מנסור אבאס, הם לא משתתפים בבחירות, כבר שנים. הם לא בתוך העסק הזה. וכשמנסור אבאס אמר, אני הולך להיפגש עם נפתלי בנט, הרי זה שיגע אותם, הם לא היו מוכנים בכלל להאמין לדבר כזה, שדבר כזה קורה. ואפרופו, האירועים כמובן, השאלה שנשאלת כאן פתוחה ואין לי תשובה כרגע, עד כמה האירועים האלה ישפיעו על המשך הקו שנקט מנסור אבאס.
בוא באמת נדבר על מנסור אבאס, כי זה סיפור מאוד מעניין, כי בזמן שאנחנו רואים את ההפגנות האלה בכל רחבי הארץ, ואת ההתגייסות, כמו שאתה אומרת, ההתלכדות הזאת של החברה הערבית, הרי עד לפני, מה, שבועיים, דיברנו על אפשרות חסרת תקדים של תמיכה של מפלגה ערבית מוסלמית בממשלה ישראלית ימנית, יהודית, ואתה יודע, אפילו היו איזה ככה דיבורים של דו-קיום חדש.
אני מנסור עבאס, איש התנועה האסלאמית, ערבי ומוסלמי גאה, אזרח מדינת ישראל. דוגל באומץ רב, בחזון של שלום, ביטחון הדדי, שותפות וסובלנות בין העמים. מושיט יד בשמי ובשם חבריי והציבור הערבי שבחר בנו כדי לייצר הזדמנות לחיים משותפים.
זה נשבר בשנייה.
זה נשבר בעיני מי שחשב שיש פה משהו שאפשר לשבור אותו או שעלול להישבר. זה לא נשבר בעיני רבים שבכלל האמינו שהדבר הזה לא קיים. א', מה שאמרתי לך על כך שכוחה של הרשימה המשותפת נחלש כי אנשים פשוט לא יצאו להצביע, זה אובדן האמון שדיברתי עליו. ודבר שני, יכול מאוד להיות שהניסיון, הרי צריך להבין, מנסור אבאס ורעם הלכו לכיוון של שיתוף פעולה פוליטי עם הימין הישראלי, מתוך הבנה שישראל נשלטת בידי הימין, שרוב העם בישראל הלך ימינה, ואין ברירה, צריך לדעת לדבר עם הימין. אבל אפילו מחשבות מרחיקות לכת, כמו של מנסור אבאס, לא יכולות להתקיים כשיש דיווחים מעזה על תקיפות ישראליות, כשיש תמונות מעזה של ילדים הרוגים. וזאת נקודה נוספת שאני רוצה להדגיש. מעבר לתמונות של אל-אקסה, והתמונות של ההפגנות האלימות שראינו בירושלים, ומה שקרה אחר כך בלוד, ומה שקורה בגליל, ואני מקבל כל מיני סרטונים מכל מיני מקומות, זה לא, זה מתפשט ברחבי הארץ. עזה והתמונות שמגיעות משם, אחרי תקופה ארוכה שהייתה מחשבה שיש איזה מין הפרדה, כלומר, עזה זה מציאות אחרת, ומה שקורה פה בתוך הארץ זו מציאות אחת, זו מציאות נפרדת. עזה הצליחה, או התמונות מעזה שאנחנו היהודים, לדעתי, לא מספיק חשופים אליהם, כי אנחנו בתקשורת העברית, למשל אצלנו בכאן, לא מפרסמים תמונות של ילדים קטועי איברים, אבל התמונות האלה כן מגיעות לרשתות חברתיות ולאזרחים ישראלים ערבים. כלומר, את יכולה ללכת ביישוב בצפון כיהודיה, עם הרשתות שאת בדרך כלל מסתכלת בהן, ועם החדשות שאת ניזונה מהן, ואת רואה את הזווית שלך ושלי, איך חמאס משגר טילים לכיוון ישראל, וישראל חייבת להגיב, ואי אפשר לשבת בשתיקה, אי אפשר לשבת בחיבוק ידיים. אבל באותו יישוב...
והם רואים משהו הפוך לגמרי.
הם רואים את הצד שאנחנו לא חשופים אליו מספיק. הם רואים את התוצאה של התקיפה של צהל שם, ובעיני רבים מהם זה לא משנה בכלל אם צהל הגיב פה על ירי. התוצאה היא ילדים הרוגים. והתמונות האלה הן תמונות מאוד מאוד חזקות שמדברות אל הציבור שם. וגם בכלל...
והן לא מאפשרות למנסור עבאס להמשיך במסע ומתן. הוא קוטע את המסע ומתן כמעט מיידית. בעצם יכול להיות שהמבצע הזה, כל מה שקורה עכשיו ברצועת עזה ובירושלים, בעצם סותם את הגולל על השיתוף פעולה יהודי-ערבי הזה שיכול להיות?
יכול מאוד להיות, למרות שאני חושב שאנחנו כולנו למדנו בשנה האחרונה שאין דבר כזה. הכל אפשרי פה. אני אצטע נותן לך רעיון. מנסור עבאס תמיד יוכל לבוא ולומר, אני הצלחתי לשכנע את נתניהו לא לצאת למבצע רחב וכיף בעזה, ואז הוא איכשהו יצליח לשכנע את הציבור שלו, שהנה הוא זה שעשה את המעשה. כי אני רוצה להזכיר, הוא זה שמתמודד עכשיו על התפקיד של מנהיג הציבור הערבי בישראל. אבל הציבור הערבי בישראל לא מונהג כרגע. וזה מה שמעניין. כל מה שמנסור עבאס עשה בתקופה האחרונה היה לנסות להוביל את הציבור הערבי לצורת חשיבה אחרת. וכל מה שאנחנו רואים עכשיו בירושלים ובלוד ובכפר קנה ובאום אל-פחם ובחיפה וביפו וברהט, זה ציבור שלא מאמין למנהיגים שלו. זה ציבור שמאס בהנהגה באיך שהיא מכוונת את העניינים. זה ציבור שמאמין שאי אפשר לפתור את זה לפי שעה, בצורה שקטה ודיפלומטית, בצורה של דרכי שלום. ואופם, לא נכליל ונאמר, בואי נאמר, יש הרבה מאוד ערבים בישראל שהם לא משתתפים באירועים. אני חושב שצריך להדגיש את זה. לא כל הציבור הערבי משתתף באירועים האלימים האלה. אבל זה עדיין לא אומר שיש רבים, רבים מאוד, בעיקר צעירים, שאיבדו כל רסן והם כן משתתפים בזה.
טוב, אז לסיום... מה ממשלת ישראל צריכה לעשות עכשיו כדי להרגיע את הרוחות, או במילים אחרות אולי, לאן ממשיכים מכאן?
ממשלת ישראל צריכה לשאול את עצמה מה שאנחנו העלינו כאן בפודקאסט. ממשלת ישראל צריכה לשאול את עצמה מה הקשר בין האלימות ומעשי הרצח המשתוללים בחברה הערבית במשך שנים, לבין לילה אחד של אירועים בשייח' ג'ראח שמצליחים להצית את החברה, את הרחוב הערבי כולו, ולגרום לרחוב הערבי לזנוח לרגע את האירועי האלימות ואת הגזענות ואת התשתיות הרעועות ואת החינוך הירוד בחלק מהיישובים הערביים ואת כל הבעיות היומיומיות שהערבים סובלים מהם. מה הקשר? וברגע שממשלת ישראל תשכיל להבין שכשאת מתעלמת מהצרות היומיומיות של אוכלוסייה, ואת לא מראה לה שבאמת אכפת לך ממנה, בבוא היום או בבוא העת, את מגלה שאותה אוכלוסייה לא תחכה בשקט, ותפרוק את התסכול שלה בדרך שבה היא פורקת את התסכול כרגע.
ערן זינגר, תודה רבה.
תודה.
האזנתם לפרק של עוד יום. הפקתי את הפרק יחד עם ערן זינגר. ערכו אותו נועה אקסינר ודניאל אופיר. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסקטים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי מיכל רשף בפייסבוק או בטוויטר. אפשר וגם ממש רצוי לשתף את הפרק עם חברים. הסקטים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי, וגם באפליקציית הרכב החדשה שלנו. אני מיכל רשף, נשתמע.